גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ושדות המחקר. פרק 190 נהיה במרכז המחקר והפיתוח החקלאי בערבה, שבו מתבצעים מחקרים הקשורים לסביבת חיים בעלת מאפיינים דומים. נדבר עם אנשיו על הגדלת שעות האור ועל פיתוח צמחי בוסם, ובאמצע קצת פיזיקה שעניינה מדידת כוח הכבידה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. פינוק צמחים בשעות אור.
הרבה מאוד פרחים, כדי להשפיע על מועד הפריחה שלהם, אנחנו נעזרים בתאורה. פרחים שלמשל פורחים כאשר היום מתארך, אנחנו קוראים להם צמחי יום ארוך, אז בעצם אנחנו מרמים אותם, עובדים עליהם באיזשהו אופן אפשר להגיד, ומוסיפים להם תאורה.
נדבר על ההשפעה של כוח הכבידה ואיך הוא מתחלק בין השמש, כדור הארץ והירח.
בעיית שלושת הגופים בעצם מתארת או עוסקת בחיזוי תנועתם של שלושה גופים שמימיים שנעים בהשפעה של כוח הכבידה הדדי ביניהם. זאת אחת הבעיות הפתוחות, הפוריות והעמוקות בפיזיקה תיאורטית.
וגם איך הופכים את המדבר לאסם צמחי לכל צורך.
אנחנו מגדלים פה צמחים צמחי מדבר. שיש להם תכונות רפואיות, אנחנו גדלים פה צמחי מדבר שיש להם כל מיני תכונות, אנחנו גדלים פה גם גידולים אחרים שיכול להיות להם תכונות אפילו בתעשיית המזון.
שלום מעיין פלאבס קיטרון, רכזת תחום מחקרי פרחים ותבלינים במו"פ ערבה תיכונה וצפונית. תמר, כמה מילים יש בשם של המקום הזה? שלום לך.
שם ארוך, שלום.
מה זאת אומרת? רכז מחקרי פרחים ותבלינים, אנחנו כבר יודעים איך פרחים פורחים, איך תבלינים צומחים, כל מה שנשאר לנו זה לנער אותם לתוך הסלט.
יש עוד הרבה מה ללמוד והרבה מה לפתח, ובעצם בזה אנחנו עוסקים, לשפר את הגידולים הקיימים, לקדם אותם, וגם להביא דברים חדשים.
המחקר שאת עושה, או שאת מתעסקת איתו, נוגע לשיפור איכותם של פרחי קטיף, ניתן להם שמות? איזה פרחים אלה?
וואו, יש לנו המון 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 עם שמות קשים ומוזרים.
יש לכם המון המון המון, אבל בסך הכל יש כמות מוגבלת של זנים. אז על כמה, פרחים אנחנו מדברים?
על כמה מינים אני עובדת היום? כן. וואו, לא ספרתי, אבל אני מעריכה שבאזור העשרה או 11 מינים שונים.
מתוך כמה שגדלים בערבה?
בערבה היום גדלים לא הרבה מינים. גדלים משהו כמו שבעה, אני חושבת, מינים עיקריים. ואנחנו, במקביל אליהם, גם עובדים על דברים אחרים.
אותה תחושה שאנחנו חיים בג'ונגל פה, זה קצת יותר יובש, אבל בסדר. כשמדברים על הערת פרחים, זה איזשהו נושא שהוא די, שמבחינת המחקר, החדשני לפחות, הוא די ותיק. אני בתור תלמיד תיכון זוכר שהיינו מאירים את ה... ורדים או משהו כזה. מה היתרון של זה?
אז בעצם הרבה מאוד פרחים, כדי להשפיע על מועד הפריחה שלהם, אנחנו נעזרים בתאורה. פרחים שלמשל פורחים כאשר היום מתארך, אנחנו קוראים להם צמחי יום ארוך, אז בעצם אנחנו מרמים אותם, עובדים עליהם באיזשהו אופן אפשר להגיד, ומוסיפים להם תאורה.
וואלה, מעיין, יחס גורר יחס, הם היו עובדים עלינו בחזרה. אני מניח שהריח שלהם הוא פחות, נכון?
לא.
אוי ואבוי, איזה טעות, אוקיי.
לא, מכיוון שתנאי האקלים שלנו פה בערבה הם בעצם תנאים מאוד מתונים, חורף מתון, לא קר מאוד, לשמחתנו, אז אנחנו בעצם גם פרחים שהם פרחי יום ארוך שגדלים בדרך כלל אולי באזורים, בתקופות קצת יותר חמות, אנחנו מפריחים אותם מוקדם, אבל בעצם בכל הארץ עושים את זה, משנים ככה בעזרת תאורה את מועד הפריחה של הפרחים.
כשמתחילים מחקר בדבר כזה, מה שואלים? מה השאלה הראשונה ששואלים כשאלת מחקר?
אז הדבר הראשון שאנחנו, כשאנחנו רוצים לבחון פרח חדש, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לדעת זה קודם כל כמובן התנאים שלו, שהוא גדל בהם. אבל עוד שאלה שאותנו מאוד מעסיקה בתור חקלאים, שגם אמורים להתפרנס מזה בסופו של דבר, זה הדרישה שלו בשוק, והמחירים שהוא פודה בשוק, והעונות שבו הוא נמצא, והאם אני יכולה להשלים את עונת השיווק שלו, או להאריך אותה, או להגיע בעונה בעצם שונה משאר המגדלים.
תראי, יש פה שתי שאלות, בואי נגיד עקרוניות, מאוד מאוד מובחנות. אחת זה שאלת הגרידיות, בואי נשים אותה בצד. אבל השאלה היותר חשובה, בכמה זמן אפשר להאריך את חיי המדף שלו, או את החיים שלו בשוק, היא המעניינת. אני רוצה לצאת מכאן לאיזושהי נקודת הנחה. לא צריך לבדוק את המנגנון של הצמח של הפרח כדי להבין איך הוא עובד ואז עליו להשפיע?
כן, זה אחד הדברים שאנחנו מתעסקים איתו. במיוחד שאנחנו לוקחים פרח חדש לגמרי, זאת אומרת, יש מקרים שבהם אנחנו לוקחים פרח שכבר קיים ומגדלים אותו, המנגנון ידוע ואנחנו מנסים לראות איזה התאמות האזור שלנו יצטרך לעשות על מנת להתמודד עם הפרחים האלה.
עכשיו, אם אני בודק את שדה הניסוי, איזשהו שטח חממה אני מניח, כמה צמחים במצב כזה שווה לנסות?
אנחנו מתחילים בדרך כלל בהיקפים קטנים, זאת אומרת, אנחנו בודקים כמה ארוגות בתוך חממה, בתוך מבנה בדרך כלל. אנחנו בדרך כלל מתחילים מהפינוק, ואחר כך רואים כמה אפשר להעמיס וכמה אפשר להתעלל, או כמה אפשר בעצם למשוך את הפרח לכיוונים אחרים.
אפשר לדבר על מחזוריות? כלומר, להגיד, אוקיי, אנחנו מנסים 3-4 מחזורים במחזורי גידול, כי בסך הכל האקלים כאן הוא די דומה לכמעט רוב השנה, למעט כמה חודשי חורף ספורים.
נכון, אז בעצם מה שאנחנו עושים, במיוחד בפרח שאנחנו רוצים, פשוט לא יודעים עדיין איך לצפות מה תהיה ההתנהגות שלו, אז אנחנו פשוט לוקחים מספר חודשים, תקופה שנראה לנו שהגיוני להתחיל את השתילה, בהתאם למה שאנחנו יודעים על הפרח, אם הוא מגיע מתקופות קרות יותר, אז נתחיל טיפה יותר מאוחר או יותר מוקדם, ופשוט אומרים, אוקיי, נלך לקצה אחד, באזור חודש ספטמבר שעדיין חם, ולאט לאט נעשה שתילה כל חודש, ונמצא מהו המועד האופטימלי מבחינת הפרח.
ואם אני מסתכל על שדה הניסוי מבחינת הדרך, אז אוקיי, יש מעליו הרבה מאוד מנורות, מדליקים את האור במשך איזושהי תקופה של היום יותר זמן, נניח אם השמש שוקעת בשעה מסוימת, אז מעריכים לו את זמן התאורה עד לרמה של כמה, 18 שעות, 20 שעות, כמה?
אז זה שוב, אנחנו מתבססים גם על ידע שקיים בפרחים, בפרחים האלה, כן. אז בדרך כלל אנחנו משלימים לאזור ה-16 שעות, למעט מקרים שבהם אנחנו יודעים שהפרח באמת צריך משך זמן יותר משמעותי. יש מיני פרחים שאנחנו יודעים מראש שנצטרך לתת להם השלמה ל-18 שעות באמת.
עכשיו, זה נעשה כמחקר רק תצפיתי, זאת אומרת, אתם רואים באיזה מקום שעליו יש שינויים בניסוי, יש יותר יבול או מה? כי אפשר ללכת לחפש כאן שני דברים, גם תצפית, לראות, אוקיי, פה הערנו 16 שעות, זה פרח ככה, פה הערנו 15 שעות, זה פרח ככה, או ממש להיכנס לתוך הפרח ולראות את המנגנון, איפה הוא עבד יותר טוב.
אז אנחנו פחות מתעסקים באמת לראות עם המנגנון עצמו, אנחנו יותר מתעסקים ובודקים בצורה כמותית כמובן, משווים משכי תאורה שונים ועוצמות וסוגי נורות שונים, כי היום כמו שבוודאי אתה יודע, זאת אומרת יש הרבה מאוד אפשרויות בנושא של תאורה. אם בעבר הלא מאוד רחוק בעצם התעסקנו בעיקר עם נורות ליבון, להט, אז היום יש גם את הפלורסנטים, והיום מי שמחליף אותם בעצם זה נורות הלד.
כלומר, המחקר נעשה באופן תצפיתני, בתצפיות על כמויות הפרחים שגדלות לפי מה? לפי דונם? לפי שטח?
לפי שטח, כן. לפי שטח אנחנו בודקים מתי מגיעים הפרחים, כמות שלהם, איכות שלהם, מספר פרקים, הרבה מאוד תהליכים בצמח יכולים להיות מושפעים מהנושא של התאורה. את כל המדדים האלה אנחנו אוספים ובודקים. כמובן שבהתחלה אנחנו מתחילים בתצפית, אבל אחר כך אנחנו כבר מעמידים ניסוי, יש לנו חממה מופרדת במסכים בין חלקה לחלקה, שכל חלקה מקבלת, יכולה לקבל תאורה אחרת, עוצמה אחרת, משך זמן אחר, כל הדברים האלה נאספים, כל הנתונים נאספים, ואנחנו מגיעים למסקנות.
היום כבר יש איזושהי טבלה שאת יודעת, אם אני מהירה איקס זמן, אז הוא נותן לי יבול יותר גדול או יותר קטן?
העניין, כמות היבול בדרך כלל, זאת אומרת פוטנציאל ייצור הפרחים בצמח בדרך כלל הוא קיים. מה שאנחנו משפיעים עליו זה מתי הוא יתחיל לפרוח, אם הוא להקדים את הפריחה או לדחות את הפריחה. אם אנחנו מדברים על צמח יום ארוך, אז אנחנו יכולים להגיד, וזה שונה ממין למין של פרחים, וכל פרח שמגיע אנחנו צריכים לבדוק בנפרד, אבל כן, אנחנו כבר יכולים לבוא ולהגיד כמה שעות צריך, מסוג הנורה שצריך, ובעצם בכמה נקבל, איזה הקדמה נקבל בפרח.
אם בעצם המטרה היא להגיע בסופו של דבר ליותר יבול פר שטח, נכון? אין איזושהי מטרה שאליה רוצים לשאוף ואז לנסות באיזושהי צורה לבדוק מה מביא לשם גם בתוך הפרח עצמו, כלומר גם את המנגנון שלו? אני אקשה אלייך, כי נראה לי שהנקודה, את יודעת, להסתכל על זה, לבצע את הצפיות זה יפה, אבל אם את מסתכלת על המנגנון של הפרח, לראות איך הוא עובד, נדמה לי ששם תוכלי להועיל הרבה יותר, לא?
אז הרבה מאוד מחקרים, אנחנו עובדים יחד עם וולקני, ובעצם הם מבצעים יותר את המחקרים התיאורטיים, ולומדים את המנגנון עצמו מבחינת כל הגנים שעובדים ומפעילים בצמח.
כי את יודעת, אחד הדברים הכי טובים בעולם, זה אלה שעוסקים במה שנקרא שיפור דלקים, למה שקיים, כן? אבל את יודעת, מוכרים כל מיני כאלה של נוזלים לשיפור הבערה של המנוע. פה זה נראה לי די דומה.
כן ולא, אז המנגנונים קיימים וידועים ונלמדו. מה שאנחנו רוצים לנסות לבוא ולעשות פה, זה בעצם למצוא את התאורה שתיתן מצד אחד את המענה הטוב, זאת אומרת, תקדים לנו את היבול, תקדים לנו את הפריחה מצד אחד. מצד שני, אנחנו גם רוצים ללמוד איך אנחנו יכולים להפיק את המירב ולהגיע ולרכז את הפריחה בתקופה שבה בעצם הביקוש לפרח הוא הגבוה.
כלומר, רוצים לבוא עם פרח בכמות מסוימת לשם. זאת המטרה. איך מגיעים אליה?
אז בעצם מה שאנחנו עושים, עורכים, התחלנו בהתחלה לבוא וללמוד, זה כבר מנגנונים שנלמדו, מה אורך הגל בעצם האפקטיבי, מה אורך הגל המתאים ביותר לנושא של ההפרחה.
אז ברגע ש... אורך גל תאורה.
כן, אורך גל תאורה, כן. איזה צבע בעצם יהיה הצבע, איזה ספקטרום אנחנו צריכים להשתמש על מנת להשפיע על הפרח, על הגידול בצורה הטובה ביותר. ואחרי שמצאנו, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים, והתחלנו באמת בעבודה, הלדים מאוד מאוד עזרו לנו, כי בעצם בלד אתה יכול לבוא ולהפריד את אורך הגל הספציפי שאתה רוצה לבדוק.
אתה גם יכול לשנות את הצבע אם את רוצה.
אני יכולה גם לשנות את הצבע אם אני רוצה, אבל ברגע שמצאנו מה אורך הגל המתאים, אז פשוט התחלנו לשחק גם עם העוצמות וגם עם משך התאורה. העניין הוא שבעצם מסקנה שאתה מסיק לגבי מין פרח אחד, לא בהכרח יתפוס לגבי מין אחר. אני אתן דוגמה.
אוקיי.
כי למשל, אנחנו עבדנו הרבה מאוד על פרח שנקרא טרחליום, שגדל בערבה, פרח יום ארוך, ומצאנו באמת שספקטרום של אזור ה-630, 660, עושה עבודה מאוד מאוד טובה, ואפשר להאיר, זה אור אדום בעצם, ואפשר להאיר את הטרחליום עם אור אדום, ובאמת יצאנו עם המלצה. ומגדלים ניסו את התאורה הזו גם על פרחים אחרים, ומסתבר שבחלק מאמינים זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם את האדום, את ה-660, וגם את האדום הרחוק. אור שבעצם מבחינתנו, מבחינת בני אדם פחות רלוונטי, כי אנחנו לא רואים אותו, אבל מסתבר שהפרחים כן רואים.
אינפרה אדום?
כן. ואז בעצם צריך להוסיף אותו לנורות, והיום בעצם...
זה, מי שרואה את זה, זה שמי שיש, מי שמחזיק אמצעי ראיית לילה כזה, לצורך הזה, אוקיי.
אז מסתבר שהגיבסנית כן, למשל, זקוקה לזה, ואז פותחו בעצם נורות מתאימות, שיש בהם גם את האדום וגם את האדום הרחוק. בנורות הלהט, בזמנו שהשתמשנו בהם, זה היה קיים במידה מספיקה.
זאת אומרת, המחקר גם משפיע על תעשיית הנורות לחממות.
כן.
או, זה גם לוקח בחזרה לבני האדם. זאת אומרת, תראי, אם האור הזה טוב לצמחים, יכול להיות שהוא משרה אווירה מרגיעה על אנשים גם, לא? מה את חושבת?
ייתכן, אני אור אדום, אתה יודע, הקונוטציות של אור אדום הן קיימות.
יואו, לאן... כן, אני יודע. בואי נעצור כאן כדי שלא נגרור את זה לאנשהו. מה הקצה של המחקר הזה אמור להוליד? יכולת מדויקת ממש לגדל פרחים באור מסוים, בזמן מסוים?
כן, בעצם מה שזה נותן, זה נותן את התשובה למגדלים, איזה אור ייתן להם את העבודה או את התשובה הכי אפקטיבית, וכמובן אחד הדברים החשובים, חיסכון בתשומות, זאת אומרת, אם אנחנו חוסכים באנרגיה, רק טוב.
האור עושה דברים זהו, שלא רק לצמח, לא רק לפרח עצמו, כמו גם לצמח נראה לי, הכי הרבה, ויכול להיות גם של החבר'ה שפועלים שם, זאת אומרת למזיקי צמחים, אשים ודברים כאלה. כן, הנה, את עושה את הפנים האלה שוואו, הוא עלה עליי.
לא, אבל זהו, זה נכון שיש הרבה מאוד התעסקות עם הנושא הזה. אנחנו עוד לא פיתחנו פה איזשהו מוצר שבעצם...
רגע, לפני שאת מפתחת את המוצר הזה, המנהל כאן אחראי על זה, הוא כבר דיבר איתי על זה. יכול להיות אבל שהדבר הזה באמת משפיע ולאו דווקא לטובה על אוכלוסיית המזיקים בתוך הסביבה שבה גדלים הפרחים?
הנורות שאנחנו עובדים איתם, הנורות שאנחנו מתעסקים איתם בהיבט של ההערה, לא ראינו מעולם השפעה. אני חייבת רק לסייג ולהגיד שהנושא של גידול פרחים, מכיוון שהרבה מגידולי הפרחים מיוצאים לחול, ואנחנו צריכים לייצא את הפרחים ללא מזיקים, זאת אומרת, יש ממש רשימה של מזיקים שאסור שיהיו על הפרחים, אז בגדול הפרחים הם מאוד מאוד מטופלים נגד המזיקים. ואנחנו משתדלים לשמור על חלקות הפרחים מאוד מאוד נקיות ממזיקים בשל כך.
נתתי לך רעיון למחקר עכשיו?
אז אני חייבת להגיד שזה, אתה... מתדפק על דלת כבר פתוחה, ויש הרבה מאוד עבודות על הנושא הזה, לא רק בהיבט של מזיקים, אלא גם בהיבט של פטריות וחיידקים והרבה דברים אחרים, גורמי מחלה.
בסוף נעשה את המחקר הזה ביחד. מעיין פלאבס קיטרון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לפרופסור ברק קול ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
שלום רמי.
נושא המחקר שלך הוא חוץ ארצי, אבל אתה מוריד אותו איכשהו ככה לתוך המחשבים של של הארץ, וזה על אותם, על שלושה גופים שמימיים שאתה תבחר מיהם והקשר היחסי ביניהם. על מה אנחנו בעצם מדברים?
אנחנו נדבר על פיצוחה של בעיית שלושת הגופים והכאוס שמובנה בתוכה.
תוהו ובוהו כזה.
תוהו ובוהו כזה, בדיוק.
זה תמיד חייב להיות ככה?
הבעיה הזאת, זאת התכונה המאפיינת שלה, ושם בעצם זה השער לעולם הזה של הכאוס. אבל אולי קודם נסביר קצת מה זה בכלל בעיית שלושת הגופים.
אוקיי.
או על מה אנחנו הולכים לדבר.
אז רגע, פה אני צריך לשאול אותך אם יש שאלת מחקר.
אני כבר אגיע להסביר את שאלת המחקר בשותך, אבל קודם כל אני אסביר קצת מה הסיפור שלנו בגדול.
אוקיי.
כי בעיית שלושת הגופים בעצם מתארת או עוסקת בחיזוי תנועתם של שלושה גופים שמימיים שנעים בהשפעה של כוח הכבידה הדדי ביניהם. וזאת אחת הבעיות הפתוחות, הפוריות והעמוקות בפיזיקה תיאורטית, כאשר כבר ניוטון עסק בה לפני למעלה מ-300 שנים. כעבור 200 שנה לאחר מכן התברר למרבה הפתעה שהמערכת הזאת לא ניתנת לחיזוי מדויק. יש בה את התכונה הזאת של הכאוס שהזכרנו, של התוהו ובוהו.
במילים אחרות, הבעיה נשארה לא פתורה.
חשבו שהבעיה לא פתורה, אבל אחרי כמה שנים בא עוד מהפך. כשהגיעו המחשבים, פתאום אמרו, רגע, אי אפשר לחזות במדויק, אבל אפשר לחזות סטטיסטית מה יקרה. אני רואה את המערכת היום, אני יכול לחזות סטטיסטית מה יקרה. כמו שאני מגלגל קובייה, אני לא יכול לחזות על מה היא תיפול. אבל אני יכול להגיד, אם זאת קוביה הוגנת, סיכוי שישית לכל תוצאה. אם היא לא הוגנת, סיכוי אחר.
אז רגע, כדי לחקור דבר כזה, אתה מפנה טלסקופ אל השמיים, או שאתה מכניס, או שאתה מריץ סדרת נוסחאות בתוך מה שפעם היו קוראים לו מחשב על, והיום זה מחשב, כל מחשב נייד, נדמה לי, יכול לעשות את זה.
יפה. אז אנחנו עוסקים כאן בפיזיקה תיאורטית, ולב העניין, שני הדברים שהזכרת הם חלק מהעניין, אבל הם לא לב העניין. לב העניין זה שהבן אדם עובד מול עצמו, מול הלוח, מול הנייר.
אוקיי.
מנסה להבין לעומק את המבנה של המערכת, מה העקרונות שמפעילים אותה, וכיצד ניתן לפתור אותה.
רגע.
ואז הוא יוצא ומאמת את המחשבות שלו מול התצפיות, ומול המחשבים.
רגע, פרופסור ברק, מה בא קודם? הנתונים של הנוסחה, או הנוסחה כדי להוציא ממנה את הנתונים? זאת אומרת, האם אתה מסתכל, או האם אתה מביא לשולחן העבודה נתונים שאספת בתצפית כוכבים? זאת אומרת, אתה מנסה לזהות את המרחקים שבין גופים שמימיים במשך איזושהי תקופה, נניח שנה, ואז לדעת מה יחסי הכוחות ביניהם, או לא לדעת, לנסות להבין אותם על ידי ההתקרבות וההתרחקות שלהם, או שאתה עושה קודם תהליך הפוך. כלומר, קודם מחשב כמות גדולה של כוחות משפיעים על כוחות אחרים, ואז לפי זה אתה מנסה לבדוק אם זה עובד על הכוכבים.
נהדר. אז הפיזיקה היא מדע ניסיוני. הניסיון הוא הכרחי לה, והתיאוריה או המדע הכרחיים לה. ובעצם זה האינטראקציה בין שניהם. זה לא שאחד מהם, אלא חובה שיש שניהם.
אבל אתה צריך להתחיל
מאיזה במקרה שלי, אני מתחיל דווקא מהצד של התיאוריה.
אוקיי?
הצורה שאני הגעתי לזה, לפני שנתיים, שמעתי על עמיתי כאן במחלקה, ניק סטון, שהגיע לפריצת דרך חיזוי אותו פתרון סטטיסטי. הגיע לנוסחה מתמטית סגורה עבור מקורבת, עבור אותו פתרון סטטיסטי. זה דבר שלא היה קיים קודם לכן, והיה פריצת דרך והופיע בעיתונות המדעית והכללית בעולם בצורה נרחבת. וזה מאוד ריתק אותי, כי זאת בעיה כל כך מפורסמת וכל כך עמוקה ויפה, ואמרתי, אני רוצה להבין את זה. ואז שהתחלתי להבין את זה, ראיתי, רגע, משהו כאן לא שלם עדיין. ואת הדבר הלא שלם הזה מבחינה לוגית, מבחינה לוגית, בלי לראות מחשב, בלי לראות אף כוכב בתצפית.
אבל אם תשמע, פרופסור, אם נשארו שניים, שלושה נעלמים שלא נפטרו בגלל שחלק מהנתונים לא התאימו, אז ברור שישארו שהבעיה לא תיפטר. או ששוב, אתה מסתכל קודם כל דרך המחשב על הפרספקטיבה, כלומר, על זווית הראייה של הכוכבים, או של גופים אחרים שם, אני לא יודע איך קוראים לזה במונחים הפיזיים, הפיזיקליים.
תיאוריה פיזיקלית זה מושג מופשט, אבל הוא אפשר לחשוב עליו בדיוק כמו כל מכשיר. יש מכשיר שאתה בונה אותו, ובנית אותו בצורה כזאת שהוא יוכל לעשות מגוון של משימות. בנית רכבת,
היא
יודעת לנסוע על הפסים, בנית הכל טוב. אבל אם תרצה שהיא תירד מהפסים, היא כבר לא יכולה לנסוע.
אבל אתה לא רוצה
שהיא תירד. כשאתה מסתכל על הרכבת הזאת, אתה אומר, אני רואה שהיא מוגבלת לנסוע על פסים. אותו דבר, שאני מסתכל על תורה פיזיקלית, שמציעה פתרון לבעיה תלת גופית, אני רואה, היא עושה משהו אחד טוב, ומשהו אחר, היא מוגבלת. דורשת תיקון, על מנת שהיא תדע לנסוע גם על הפסים וגם ביבשה, זאת אומרת שתהיה כללית יותר, אני חייב לבנות אותה מראש אחרת.
לבנות האמפיבית, מה שנקרא.
בדיוק.
בעיה אמפיבית.
בדיוק.
אוקיי, אז אם אני מסתכל, אם אני מנסה להבין את שדה המחקר שלך, איפה הוא נמצא? בספרים, במחשב, בשמיים? אולי במקום אחר שאני לא מצליח להבין אותו? אתה מהנהן בראש ואומר, כן, אתה צודק.
לא, זה יופי של שאלה, כי זה רעיון מופשט. איפה נמצא רעיון מופשט? איפה נמצאת השפה העברית? איפה נמצא התנך?
כן.
אוקיי? איפה הם נמצאים?
נדמה לי שאתה.
הם נמצאים במוח שלנו, הם נמצאים, הם כתובים בכל מקומות. אותו דבר התורה הפיזיקלית. התורה הפיזיקלית
היא כאילו קיימת בכל מקום.
היא כמו מתמטיקה. איפה נמצאת המתמטיקה? איפה קיים משפט
פיתגורס? אתה יודע אם יהיה לך ויכוח בעניין הזה, לא הייתי בטוח, כן? אבל עם כאלה שבטוחים שמישהו אחר נמצא בכל מקום.
לא, זה מחוץ לעניין הזה.
כן, בדיוק. עכשיו, תגיד, אז שדה המחקר שלך הוא בהחלט שדה, בוא נגיד, עיוני, שיכול להיות על פני כל מישור אפשרי, ואתה מנסה לבדוק שוב, אני חוזר לאותה שאלה, את הנוסחה קודם, או להכניס לנוסחה נתונים שהם קיימים אצלך, ואז אתה מנסה לבדוק אותם שוב בהיבט של צפייה בכוכבים.
אז תן לי טיפה להסביר, ואני חושב שהתשובה לזה תתבהר. יש לנו שלושה כוכבים.
כן.
אוקיי, יש לנו שלושה כוכבים. הם מתחילים לנוע אחד בהשפעת השני. אני רוצה להסתכל על מצב שבו שלושתם יש להם מסה דומה. זאת אומרת, נגיד שלוש שמשות.
כן.
ואז התהליך שקורה, שאנחנו עושים סימולציה, אנחנו רואים ששתיים מהשמשות, אלה שיותר קרובות אחת לשנייה, מתחילות לרוץ זו אל זו, למין כמעט מפגש. ואז הן יוצאות מהמפגש, ואז אחת מהן מתקרבת אל המסה השלישית, שעד עכשיו לא כל כך הייתה מעורבת, הייתה מעין צופה, ועכשיו שתיהן מתחילות לרוץ אחת אל השנייה למין כמעט מפגש. והתהליך הזה יכול לחזור על עצמו עשרות פעמים, אבל בסופו של דבר, אחת המסות תיזרק ותעוף, והמערכת תתפרק לזוג ולאותו שלישי שנזרק.
אוקיי.
והשאלה האם מראש אנחנו יכולים לחזות, מי מהשלושה יהיה זה שיזרק, באיזה כיוון, באיזה מהירות, איך ייראה הזוג שיישאר, מה תהיה צורת התנועה המעגלית, אליפטית וכדומה. אוקיי? זה נקרא הפרמטרים של התוצאה.
אוקיי.
את זה אנחנו מנסים לחזות, השלמנו עם זה בהשפעת פואנקרה שגילה בסוף המאה ה-19 שלא ניתן פתרון מדויק, השלמנו עם זה שאין לנו פתרון מדויק דטרמיניסטי, ואנחנו מנסים לגלות את הפתרון הסטטיסטי, מה הסיכוי לכל תוצאה.
רגע, פרופסור, אתה, כשאתה מסתכל על, על התנועה הזאת של גרמי השמיים, בסדר? אותן, אותם שלושה מאורות, אז כשאתה מסתכל עליהם בזווית ראייה מסוימת, אתה תראה, אתה תראה לכאורה התנגשות, אבל בעצם אחד נמצא מאחורי השני, נכון? ואז נמצא שם הגרם השלישי. אתה יכול להגיד בכזאת עובדתיות שהם בעצם רצים אחד לקראת השני, למרות שאתה לא רואה את זה באופן מעשי? עזוב מהנקודה הזאת שזה רחוק מדי, בוא נגיד שהתגברנו על המרחק, אבל אתה רואה תנועה אחד כנגד השני כשזה בעצם אחד מאחרי השני.
זה נכון. כשאנחנו צופים, אנחנו לעולם רואים היטל,
כן.
וממנו אנחנו צריכים לשחזר מה קרה בתלת מימד.
אוקיי.
זה נכון. מצד שני, אנחנו מבינים את כוח הכובד. ניוטון לימד אותנו, כל שני גופים ביקום מושכים זה את זה בכוח שפרופורציוני למסות ופרופורציוני הפוך לריבוע המרחק.
אוקיי.
אז ניקח את זה בתור נתון. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו לא חייבים לצפות בזה. אנחנו יכולים לתת למחשב להריץ את התהליך קדימה, ואנחנו יכולים גם להשוות את זה לתצפית. דרך אגב, גם כשאנחנו מסתכלים על התצפית, יש לנו מספיק נתונים על מנת להפריד ולהבין מה קורה גם בממד העומק. למרות שלא רואים אותו ישירות, יש נתונים עקיפים שמאפשרים את זה. והשאלה המחקרית היא לנסות ולנבא את ההתפלגות של התוצאות, את ההתפלגות הסטטיסטית של התוצאות האלה.
כלומר, מי מתחבר עם מי?
בדיוק.
ואז, אם הוא מתחבר, אז זה עלול להיווצר, או שאת זה אתה כבר אומר, אני לא נכנס לדקויות שכאלה, עוד מערך של אסטרואידים מסביב לאותה מערכת? תודה, כי זה התפוצצות די משמעותית.
בדרך כלל לא יהיו התנגשויות.
ההתנגשויות
מטרידות, בדרך כלל לא יהיו התנגשויות, וגם בדרך כלל הם לא יחלפו אחד על פני השני. כי בדרך כלל כשאתה מסתכל על זה בדו מימד, אתה רואה אותם נעים, והם אף פעם לא נעים אחד על פני השני. זה אירוע אפשרי, אבל מאוד נדיר.
אם הייתי שואל אותך, באיזה מערך אתה מנסה לבדוק את זה בחלק העליון של שדה המחקר, דהיינו בשמיינו, בשמיים, במערכות כוכבים כאלה, נניח, יש איזה צביר כוכבים שאתה מסתכל עליו, או שאתה לומד ממנו איך זה נעשה?
אז יש כמה שאלות באסטרופיזיקה שמתעניינות במערכות תלת גופיות, כי השלושת הגופים האלה יכולים להיות שלושתם כוכבים, או חלק כוכבים וחלק פלנטות, ויש מספר יישומים שונים. דוגמה ליישום מאוד מסעיר, זה כיצד נוצרו זוגות של חורים שחורים שפולטים גלי כבידה.
כן.
גלי כבידה זה אחד התגליות הגדולות של השנים האחרונות, ניתן על זה נובל, תגלית מ-2015-16, סוג חדש של גלים שנוצר מזוג של חורים שחורים, גם כנובל מלפני שנה, על גילוי של חורים שחורים, הם מקיפים אחד את השני כל כך מהר, ששולחים איזה עדוות במרחב זמן, בשדה הכבידה, שזה סוג שונה לגמרי של קרינה, לא קרינה אלקטרומגנטית, כמו שאנחנו כבר מכירים מהטלפון ומגלי האור, אלא גלים שונים לגמרי. ואז השאלה, כיצד נוצרו אותם זוגות של חורים שחורים? ואחת התיאוריות המובילות למה יצר את הזוג הזה, זה אינטראקציה עם כוכב שלישי, שבינתיים נזרק. אבל הכוכב השלישי היה מעין זרז שיצר את אותו זוג של חורים שחורים שאנחנו בסופו של דבר קיבלנו את גלי הכבידה מהם. אז זה דוגמה לתעלומה באסטרופיזיקה שהבנה טובה יותר של בעיית שלושת הגופים יכולה לסייע בהבנה, בעיה פתוחה.
ברק, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תראה, במערכת של מערכת השמש, כמעט לכל כוכב שהוא מעבר לנוגה, נדמה לי, יש ירחים. לנו יש אחד, לצדק יש איזה, לא יודע, 9, ולמאדים יש, כלומר, יש איזה שהם, אני מניח שבין הכוכב, או שאתה יכול למצוא את המערכת הזאת בתוך המערכת שמש עצמה, זה מתקיים?
או, שאלה נהדרת. במערכת השמש עצמה גם כן יש בעיה תלת גופית, אבל כן. בעלת אופי מאוד שונה. לא בעיית אופי סטטיסטי, אלא להפך, בעלת אופי שכן ניתן לפתור. מדוע? כי במערכת השמש קיימת לנו היררכיה ברורה, שהיא מכניסה סדר למערכת. השמש היא הגדולה, היא כמעט ולא מושפעת מאחרים, אלא רק משפיעה על אחרים.
כן.
אחר כך כוכבי הלכת, כדור הארץ, מאדים, צדק, כמו שהזכרת. הם לא משפיעים על השמש, אבל הם טיפונת משפיעים אחד על השני. לאורך תקופה מאוד ארוכה, הם מתחילים להשפיע אחד על המסלול של השני. ולבסוף הירחים. למשל, הירח שלנו, כדי להבין את התנועה שלו, ברמה שכבר לפני 2000 שנה הקדמונים הבינו, חייבים להבין לא רק את העובדה שכדור הארץ מחזיק אותו, שהסתובב סביבו, אלא גם את ההשפעה של הגוף השלישי, השמש. אבל בגלל ההיררכיה הזאת של הכי גדול, בינוני, קטן, המערכת הזאת אפשר לפתור אותה דווקא.
אוקיי, ואחרי שפתרנו את הדבר הזה ככה בקצרה, מה נעשה עם זה? נבין את הדרך שבה נוצר היקום גם?
אז משפט אחד אחורה ברשותך, מה החדש כאן?
לא, לא שאלתי מה חדש, שאלתי מה עושים עם הפתרון של הבעיה הזאת.
כן, אני מתקשה להסביר לך מה עושים עם זה לפני שהסברתי לך מה זה.
אוקיי.
אז אני, לפחות שני משפטים, אני אסביר מה זה. אז אותו פתרון סטטיסטי לא קיים לנו, אבל אנחנו יודעים שצריך להיות אפשרי לבטא אותו.
אוקיי.
והפריצה החדשה או הפיצוח הוא שהצלחנו להפריד אותו לשני חלקים. חלק אחד אנחנו יודעים לחשב אותו במדויק, הוא נקרא השטף, וחלק שני נקרא מקדם הפליטה, ואותו אנחנו לא יודעים. בינתיים נשאר משהו לחקור.
אוקיי.
אנחנו נוכל למדוד אותו, אנחנו מודדים אותו במחשב, ואולי גם נוכל לתת לו ביטויים מתמטיים. אז פירקנו את הבעיה לבעיה פשוטה יותר. במקום למצוא את התפלגות הסטטיסטית, אנחנו עכשיו מוצאים רק את אותו מקדם הפליטה הקאוטי. עכשיו, למה זה יהיה טוב? זה יהיה טוב לשני דברים. קודם כל, לתת לנו הבנה טובה יותר ויכולת חיזוי טובה יותר למערכות אסטרונומיות לתגופיות. אם זה שלושה כוכבים, אם זה שני כוכבים ופלנטה, אם זה המקרה שהזכרתי של מה יוצר מערכת זוגית של שני חורים שחורים.
אוקיי.
זה ברמה מאוד
תיאורטית.
להפך. מבחינתי זה מעשי.
אוקיי.
וברמה יותר תיאורטית מבחינתי, זה שישנן מערכות כאוטיות אחרות. אפקט הפרפר, דברים אחרים שהם שונים מאוד מהמערכת הזאת, אבל משותף להם הצד הזה של הכאוס. העובדה שגם אם אתה יודע את המצב הנוכחי, אתה לא יכול לחזות באופן מעשי את המערכת לטווח ארוך. ואם הצלחת להתקדם ולפצח משהו במערכת כאוטית אחת, יש סיכוי שזה יוכל לעזור וישליך לך על מחלקה רחבה יותר של מערכות פיזיקליות.
פרופסור ברק, בזה הזמנת את כל המאזינים לבוא לשיעורים שלך באוניברסיטה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
Abriu a porta pra uma saída São coisas que não têm explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Tava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade te encontrei Oh,
repente eu me entreguei. Não lutei, não desisti. Quando menos esperava, o seu perfume estava aqui, espalhado pelo ar, me chamando pra deitar. E morrendo de saudade, te encontrei.
שלום גדיאל, מנהל מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר, שלום לך.
שלום לך.
המקום הזה שאנחנו יושבים בו, מו"פ מדבר וים המלח, שלוחת ערבה תיכונה, עושה הרבה מאוד דברים. קראנו לו ככה, או אתם קראתם לו ככה, כי הוא יושב בחצבה, ואתה מנהל אותו. ואם אני אשאל אותך שאלה פשוטה, מה יוצא מכאן מהדלת? כל פעם, מה תוכל לענות לי על זה?
קודם כל אני אתקן אותך.
אוקיי.
אנחנו יושבים בבניין שמאכלס שני מו"פים. אחד זה מו"פ ערבה תיכונה או צפונית תמר, שהוא מו"פ חקלאי ששייך למו"פים בפריפריה של משרד החקלאות וכן קיימת.
אוקיי.
שתיים, יושבת פה שלוחת חצבה של מו"פ מדבר וים המלח, שהוא מו"פ שבעיקרו ממומן משרד המדע. ואנחנו יושבים באותו בניין, חולקים פה את המעבדות, ובחלק מהנושאים עובדים ביחד.
זאת אומרת, יוצאים דברים משותפים.
עובדים ביחד, בייחוד בשילוב שבין חקלאות לביוטכנולוגיה.
אוקיי.
וגם חקלאות וסביבה.
אז אני חוזר לאותה שאלה. מה יוצא מהשער של המכון הזה, של המקום הזה?
אז קודם כל, יוצא פה הרבה ידע חקלאי, לטובת חקלאי האזור. המו"פ הזה משרת את החקלאי מפרן ועד נאות הכיכר. פרוטוקולים של גידול, פרוטוקולים של טיפול בנושאים של הגנת הצומח, הרבה עבודה להשקיה ודישון. המים בערבה הם מים מליחים, אנחנו לא מחוברים למערכת המים הארצית, וזה מכשול שכרגע אנחנו צריכים להתגבר עליו עד שהמדינה תחבר אותנו,
להסכים,
תחבר אותנו, אבל זה כבר פוליטיקה, אז אני לא אכנס לזה, אבל כרגע אנחנו מתמודדים עם מה שיש.
אילן, בסופו של דבר, תשמע, זה אמנם נמצא בישראל, אבל נדמה לי שמערכות, או שמערכות אקלימיות מדבריות כאלה קיימות בכל העולם. זאת אומרת, מחקר שיוצא מפה, אין שום סיבה שישפיע על מה שקורה נניח בארצות הברית, או באפריקה, במקומות כאלה, יש... או באסיה.
זה נכון, מצד אחד. מצד שני, יש חשיבות מאוד גדולה למיקרו-אקלים. אם אתה תיקח את המדבר הזה, אז מפרן לחצבה, בלילה יש הפרש של 5 מעלות, ומחצבה לנאות הכיכר יש עוד 5 מעלות. וטמפרטורת לילה בגידולים היא מאוד מאוד חשובה. אז זה לא מספיק שאתה במדבר וחם בקיץ ונעים בחורף. המיקרו-אקלים, תנאי הקרקע, ואיכויות המים משפיעים על הגידול ועל היכולת שלך לגדל מגוון של גידולים שיגדלו פה. למשל, תמר מג'ול אוהב מאוד את הערבה, בייחוד את הערבה התיכונה, ולכן מגיעים לאיכויות שלא תמצא אותם במרוקו
אחרי.
למשל.
נדמה לי שגם אלה שעוברים פה מאוד אוהבים אותו.
גם בבקעה, גם בבקעה, שזה 100 קילומטר מפה, זה עולם אחר.
ברור לי, אבל בסדר, אז זאת אומרת, בשל האקלים הייחודי, המקום הזה מחייב איזשהו גם מערך מחקרי מאוד, מאוד מותאם למקום, וזה מה שנעשה כאן. אז תנקוב לי באיזה שם של צמח אחד או שניים
אנחנו
כאלה.
אנחנו מגדלים פה היום צמח, נקרא לו בגדול מור, זה את משפחת הבוסמיים, אם אתה מכיר את מור ולבונה מהתנ"ך.
מור, אתה יודע, שלום, שלום כזה.
מור ולבונה מהתנך גידלו אותם בעין גדי, ולקחו את הצמח והשתמשו בו להעלאת קטורת בשביל להתגבר על הריח של העלאת הקורבנות בבית המקדש. משם זה בא. ואחר כך בימי מלכת שבא עשו גם בוסם. הצמח הזה יש הרבה תכונות, למשפחה הזאת יש הרבה תכונות, יש פה כל מיני צמחים. שאנחנו מצד אחד עושים להם פרוטוקול גידול, ומצד שני אנחנו בודקים במעבדת ביצועים שלנו ובאמצעים ביוטכנולוגיים שיש פה לחוקרים, כל מיני מודלים, כדי לפתח מזה מוצרים הן בתחומים של הדברה ירוקה, הן בתחומים של קוסמטיקה, והן בתחומים שנקרא להם בגדול תוספי מזון.
נדמה לי שפה אתה מדבר על מוצר שיכול להועיל למטהרי אוויר לשירותים בגדול.
לא, 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 לא. הצמח הזה יש לו תכונות לא פחות טובות מקנאביס, ואנחנו רק בהתחלה.
כלומר, יש לו עוד תכונות חוץ מזה שהוא יש לו שמוציא ריח טוב.
זה לא רק הצמח הספציפי הזה, זה משפחה שלמה. מעבר לזה יש כל מיני צמחי מדבר. אם אתה תצלם את הספרייה שנמצאת פה על הקיר, אני לא יודע אם רבקי החוקרת הסבירה לך עליה.
הסבירה מאוד.
אז יש פה צמחייה שלמה של צמחי מדבר.
בוא נתרכז רגע במור ובלבונה. מור או לבונה, או בשניהם אתם מתעסקים?
גם במור, במור זה משפחה, אוקיי? משפחת הבוסמים, יש שם כל מיני צמחים.
ספר לי על הצמח הזה, איך הוא נראה?
זה שיח, זה כמו גדר חיה. אבל הוא אוהב את התנאים פה במדבר.
מה זה, עלים בשרניים כאלה, דקים?
לא, זה עלים קטנים דווקא, וכשאתה ממולל אותם אתה כבר מריח, וכשאתה ממצא את הצמח הזה, ועושה ממנו מיצוי ומיצויים במעבדה עושים בכל מיני שיטות, ואתה בוחן מה אתה יכול לעשות איתו, או מה אתה יכול לעשות עם צמח שנקרא מורינגה, שכולם מכירים אותו, אבל גם הוא צמח עם הרבה מאוד תכונות, אז אתה מגלה שיש הרבה מאוד אפשרויות, ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו עובדים גם בשיתוף פעולה עם גופים אחרים ורוצים לפתח מוצרים שבסופו של דבר יהיה להם ערך מסחרי.
בוא אני מכיר אותך. בכל זאת, אני רוצה לדעת איך הצמח הזה נראה, כי כשאתה מדבר על צמחי, על שיחים שאתה יכול לעשות מהם גדר חיה או משהו כזה, זה הרבה מאוד משפחות. איך אני אזהה אותו? בוא נגיד, במקומות שהוא גדל, מה אני אראה?
הוא לא גדל, הוא לא גדל.
מגדלים אותו?
אנחנו מגדלים אותו, הוא לא נמצא בכל הארץ.
לא, ברור לי, ברור לי.
זה לא צמח כמו שיחים של הדס שתמצא לצורך העניין, או...
בגלל זה אני מבקש שתתאר אותו. אתה אומר, יש לו עלים קטנים?
יש לו עלים קטנים, יש לו פירות עגולים כאלה קטנים.
הפריחה? יש לו פריחה גם?
פריחה דמדמה כזאת, נגיד. זה משהו ש... יש לו ריח טוב שאתה ממולל אותו בעצם.
ומה אתה ממצא? את הגזע, את העלים, את הפרחים?
ממצאים את הכל ובודקים כל דבר. לכל דבר צריך לפתח שיטה איך לעשות את זה. זה חלק מהידע שאנחנו צוברים פה. ובסופו של דבר, מהצמח הזה ייצאו כמה וכמה מוצרים, שבסופו של דבר, אנחנו, גם הפרוטוקול גידול עצמו, שהוא... נבנה בצורה כזאת שנוכל להעביר את הידע לחקלאי והידע יישאר בתוך המסגרת הזאת.
איך בודקים דבר כזה? כלומר, איך עושים את הבדיקה? בוא נגיד, הצלחת למצות את זה. אני יכול להניח שזה בסחיטה או בערבול או תחינה וערבול או משהו כזה. הצלחת למצות מהצמח הזה את החומר הפעיל.
אבל אחרי שאתה ממצא...
בדיוק, לשם אנחנו...
אחרי המיצוי, אתה צריך לעשות הרבה מאוד בדיקות במעבדה ולוודא אם אתה גילית שהצמח הזה יש לו פעילות מסוימת, נגד, נגיד מחלה.
אוקיי.
אוקיי? אז אתה צריך, לא, אתה צריך עכשיו לעשות הרבה מאוד עבודה במעבדה בשביל להגיע לחומר הפעיל, לזהות אותו. בהנחה שזיהית אותו, אתה רושם אותו, זה תהליך שקיים בהרבה דברים, זה לא ייחודי לדבר הזה.
בגלל זה אני רוצה רגע לצאת מהמעבדה ולהגיע לאן מבחינתך. כי אתה אומר, החקלאי צריך באיזשהו מקום להרוויח מזה, בסדר, אוקיי.
לא.
אז מה יש עכשיו? אנחנו מנסים להקלם אותו? מה אתם
עושים? אנחנו מצד אחד עושים לפרוטוקול גידול שמתאים לערבה, אוקיי? שיהיה בסופו של דבר ממוקן, גם על זה צריך לעבוד, אוקיי? כי אתה לא רוצה ידיים עובדות.
אתה רוצה פחות ידיים עובדות.
בהחלט, אחת המגבלות הכי גדולות של החקלאות, לא רק בערבה, בארץ היום, זה נושא כוח האדם.
כשאתה לוקח, כן, כשאתה לוקח את...
אני לא אכנס אליו, אבל הוא מהווה יותר מהיום גדל פלפל, יותר מ-50% מההוצאות שלו בגידול, זה כוח אדם.
משכורות. תגיד, כשאתה מגדל את המור, כבר יש את הכיוון של ההליכה לאיזה מוצר זה ילך?
יש כמה כיוונים. אני חושב שככל שאתה תחקור אותי יותר, לא תצליח יותר מדי.
אל תהיה לי מוסדניק, מה שנקרא.
אני לא מוסדניק, אבל יש פה דברים שכרגע עוד לא בשלים לפרסום.
אוקיי, מה כן בשל? דיברת על, נדמה לי גם על לבונה, הוא שייך לאותה משפחה?
זה גם משפחת הבוסבים, זה צמח שיש לו תכונות אחרות, יש לו שרף מאוד מעניין. שוב, גם שם הדרך עוד ארוכה, זה לא מחר בבוקר, זה תהליכים שלוקחים זמן.
ברור.
הם לוקחים זמן, ואני מקווה שתוך, אם אני רוצה להיות ריאלי, אולי שנתיים, יהיה משהו פה כבר שאפשר יהיה להגיד, הנה, בוא נזמין את רמי שני ונחנוך את העניין הזה.
נגזור סרט.
כן.
אז אני צריך להיות שר החקלאות, אז לא נראה לי שאני אגיע לשם. אבל דיברת גם על צמחים שמהם ניתן ליצור איזה שהם מודלים של הדברה ירוקה. עכשיו, הדברה ירוקה בדרך כלל זה, או הדברה ביולוגית, זה סוגים של, או מינים של בעלי חיים עצמם שהם פוגעים בבעלי חיים אחרים. זאת אומרת, זה מין הפעלה של שרשרת מזון שתועיל לצמח, כי ככה הם מסייעים למגדלים. באיזה צמחים שם אתה משתמש?
היום עולם חומרי הדברה לירקות ופירות, כמות החומרים שאתה יכול להשתמש בהם, הקונבנציונליים, הולכת ויורדת. כל חום, למשל, פעם היה זרחן אורגני, והיה פרטיון, והיה מלטיון, והיה כל מיני דברים כאלה, היום לא משתמשים בהם.
מאוד מסוכנים, זה רעלים שמצטברים.
והיום בעצם החקלאים כל שנה, כמות החומר, לא כמות, כמות החומרים, הסוגים של החומרים השונים ברשימה שלהם, בארסנל שלהם, הולך ויורד. והיום צריך לפתח חומרי הדברה, נגיד דגד מזיקים, שהם ידידותיים, והם לא פוגעים והם לא רעילים. היום יש צמחים שאתה יכול להפיק מהם את החומר שקוטל את אותו חרק, אוקיי?
רגע, ואז אתה בעצם עושה דו-גידול, או שאתה מסיק מחומר מסוים איזשהו, נקרא לזה נוזל, או ממצא ממנו איזשהו חומר שאם אתה מפזר אותו, אז אתה
בעצם... אם אתה תצליח, לא. אם אתה תצליח, זה תהליך. אם אתה תצליח למצות ולהוכיח שהפורמולציה שלך עושה את העבודה הזאת, להוכיח זה בסוף יש מולקולה.
כן, ברור. אוקיי?
ואם זה, אתה תלך אחת מחברות ההדברה לצורך העניין, תעשה איתם הסכמים כמובן, וייצרו חומר שכותל מזיק מסוים, ואין לו שום שיריות, ואין לו שום נזק, והוא לא פוגע בסביבה, הוא נקרא ירוק, אז אתה הרווחת, וכולם הרוויחו, כי גם העולם ירוויח מהעניין הזה.
כי פה אתה עדיין נשאר בתחום של הטיפול המסורתי, אבל עם חומרים קצת יותר מתקדמים, נגיד, אפילו שהם ירוקים, אבל אין נניח איזושהי אפשרות שאתה תשתול סמוך לחלקות או לשורות של פלפלים, משהו שיקח את החרקים שגורמים לו מחלות, נניח זבוב, איך זה נקרא? זבוב ים תיכון או דברים כאלה?
זבוב ים תיכון, במקרה אנחנו גם עושים פה פרויקט יחד עם מועצת הצמחים ומשרד החקלאות, מה שאומרים מהגנת הצומח, על נושא של טיפול באמצעות זבובים עקרים,
כן.
להורדת אוכלוסייה של זבוב ים תיכון, וזה מאפשר לך לייצא פלפל לארצות הברית.
האם נניח תשים...
אבל, יש דבר כזה שנקרא צמחי מלכודת.
כן.
זה תחום שידוע, שבוחנים אותו, הוא לא פותר את הבעיה. אתה יכול לשים צמחי מלכודת מסוימים בתוך חממה, המזיקים יימשכו אליהם, אבל זה לא יפתור את הבעיה ולא יהרוג את המזיקים האלה, ולא בהכרח ימנע הידבקות מאיזשהו וירוס שהמחר כזה מעביר.
כלומר, עדיין צריך להשתמש באותן שיטות הדברה?
יש היום, תראה, אנחנו בגדול, החקלאים בערבה מאוד מתקדמים בנושא של שימוש בדברה ביולוגית, עם מה שנקרא מועילים. זאת אומרת, זה, מי שעושה את זה, זה ביוביס דליהו, ועוד חברה מקיבוץ יד מרדכי, שמוכרים פה מזיק מועיל, מה שנקרא, מזיקים טורפים. אם יש לך היום פשפש שאוכל טריפסים, שטריפסים זה מזיק שקשה מאוד להתמודד איתו בגידול פלפל למשל, אז אתה לא מרסס, כי ברגע שאתה משתמש בדברה משולבת, אז אתה לא מרסס. אז זה כבר יתרון. עדיין...
יש כאלה שאוכלים גם את הקנימות?
אז יש, יש, כן. יש קנימות שאוכלות קנימות, ויש יש טורף שאוכל עקריות, ויש כל מיני שיטות שמפתחים אותם. ויחד איתם, וזו עבודה שעשינו במו כבר לפני תחילת שנות ה-2000, שהתחילו לפתח את האוריוס בתור מזיק, לא מזיק, אלא מועיל שאוכל טריפסים, אז עשו פה הרבה מאוד עבודה בערבה התיכונה בעניין הזה. עוד עם חוקרים שהיום כבר בפנסיה ממזמן.
כן.
וזה חלק מהממשק היום של הדברה משולבת שקיים בהרבה מאוד גידולים, לא רק גם בעולם. כי ברגע שאתה עובד בהדברה משולבת, בעצם אתה לא משתמש בחומרי הדברה שהם מזיקים. עדיין יש גם בעיה של מחלות. אם יש לך צמח שאתה יכול להפיק ממנו חומר ולתת אותו נגד מחלה, כמו בוטריטיס למשל, שזה ריקבון בסופו של דבר, או נגד נמטודות, שזה היום בעיה ברוב הגידולים, מכיוון שפעם עשינו חיטוי קרקע עם מתיל ברומיד. העולם הוציא את המתיל ברומיד משימוש, ואז יש לך בעיה.
אני לא הוציא אותו מייצור, ואז הנמטודות עדיין משתלטות.
ואז אתה צריך למצוא שיטות, להתמודד עם נמטודות.
אילון, המו"פ מוציא מכאן את החומרים האלה, זאת אומרת, הוא מנסה לפתח ממש חומרים שיועילו בצורה כזאת לחקלאים?
גם.
גם.
גם. המו"פ יש לו הרבה תחומים שהוא צריך לטפל בהם. אחד זה מה שקיים פה, הגידולים שקיימים, שצריך לפתח אותם, לשמור עליהם ולהעלות את היבול שלהם. אם מחר באמצעות אגרוטכניקה נכונה נעלה את היבול בפלפל בעוד 2 טון לדונם באיכות טובה, שינינו את המשוואה של הגידול הזה.
עשיתם את שלכם.
עכשיו, זה לא רק, זה דברים ש...
אני ברשותך, בתור שאלה אחרונה, אחזור לשאלה הראשונה. בסדר? מה הדבר הבא שיצא מהדלת?
יכול להיות, אל תתפוס אותי לגמרי, כי זה נושא לא פשוט, אבל יכול להיות שיצא מפה איזשהו חומר הדברה ירוק בעוד כמה שנים, ובינתיים צריכים לצאת מפה פרוטוקולים של גידול, של מטעים, עצי פרי חדשים, של פרחים חדשים, של כל מיני דברים כאלה, וגם שיטות אגרוטכניות של גידולים שקיימים היום, שלמשל, לא רק בגווניה, גם בגידולים אחרים שיאפשרו לשתול אותם יותר מוקדם ולהתחיל את השיווק שלהם יותר מוקדם ולתת עוד אפשרויות של פרנסה יותר טובות למגדלים, וזה מאוד חשוב.
אילון גדיאל, תמיד כיף לשוחח איתך על מה שאתם עושים כאן. תודה רבה לך.
בבקשה.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il nachr@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, חוקרות, חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ואנחנו עוברים לכותרות הפרק הבא. פיתוח הליך לבדיקות קורונה עם שיפורים משמעותיים.
גם יותר זול, גם יותר אמין, ללא ספק יותר מדויק, ולא פחות חשוב, לא פחות חשוב, יותר מהיר, ועם יכולת תפוקה שהוא יותר גבוה.
נדבר על פיתוח תרופות עם מנת משכל גבוהה.
שהשתמשנו בבינה מלאכותית כדי לתכנן אותן, אבל מה שמיוחד בהם ומבדיל אותם מהתרופות שעושים בהם שימוש כיום, הוא שהתרופות שאנחנו מתכננים בעצם ננו מכונות קטנות עם תוכנית פעולה דינמית.
ועל פיתוח שותפי שיח דיגיטליים.
היום אם תבוא חברה חדשה ותחליט שהיא רוצה לעבוד בתחום הבנקאות, יש לנו מה שנקרא סטארטר פק, איזושהי יכולת ראשונית שהם ייצאו ממנה ויהיו שם את כל המושגים הרלוונטיים לבנקאות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שנים.